טוב, בכל אופן, ואתה שמה חשיבות הנדיבות, ובעלי הצדקה, דכתיב צדקה תרומם גוי. הצדקה היא מרוממת את הגוי, כלומר, היא מרוממת את המציאות החיצונית של הציבור. כן? הרי כדי שציבור יוכל לתפקד כהלכה, צריך להיות קשר בין הפרטים שלו. אחרת זו בעיה. יש הרבה אנשים, כל אחד עם הרצון שלו, כל אחד עם הפרטיות שלו. זה יכול לגרום לנו הרגשה שצפוף מדי. שכל אחד מבליט את הרצון שלו, מה שנקרא, עומדים צפופים, משתחווים רווחים. בבית המקדש, עומדים צפופים, משתחווים רווחים. כלומר, שאדם הוא עומד ומבליט את הפרטיות שלו, למרות שהוא תופס פחות מקום, כי אדם עומד הוא תופס פחות מקום מאשר אדם שהוא מתכופף. אדם מתכופף תופס יותר מקום. הוא גם תופס חצי מטר לפניו, שהוא עושה ככה. ואף על פי כן, עומדים צפופים, משתחווים רווחים. זאת אומרת, שאדם עומד, שהוא מבליט את הפרטיות שלו, כמו איזה תורן זקוף, זה סימן לגאווה, אז צפוף לו וצפוף לזולתו. כל אחד דוקר את חברו, כל אחד מבליט את המציאות הפרטית שלו, צר לי המקום, כל אחד מרגיש שהמציאות הפרטית שלו, כן, היא צריכה הרבה מקום. ככל שהאדם מבליט את הפרטיות שלו, כך הוא צריך יותר מקום. וכך נדמה לו שחברו לוקח את מקומו. כשאדם מתכופף לעומת זה, שזה סימן לענווה, מתכופפים או משתחווים רווחים. כשאדם משתחווה, שזה סימן לביטול, אז יש הרבה רווח. אז פתאום השני לא מפריע לי, אני אפילו שמח במציאותו. שמח, הוא שמח במציאותי. יש מקום לכולם. יש מקום. תיכנס. אין שום בעיה. זאת אומרת, המציאות הציבורית, כדי שהיא תוכל להתגלות בתור מבנה חברתי, מבנה חברתי ש הייתי אומר שיש שלום בין הפרטים שלו, אנחנו צריכים שתעשה איזו פעולה, איזושהי פעולה מיטיבה, איזושהי פעולה מוסרית. אז פה אנחנו רואים שהצדקה היא הפעולה הזו, כמו שלמדנו, צדקה זה באמת זה מילה כוללת לחסד, זה מילה כוללת לרצות בזולת, לעשות למענו, להצדיק את קיומו, הצדקה. הרי שאדם נותן צדקה לזולת, זאת אומרת שהוא מצדיק את קיומו. אז במשמעות העמוקה של המילה צדקה, אנחנו בעצם מצדיקים מישהו. כשאתה נותן פרוטה לעני, אתה מצדיק את קיומו. כשאתה מעלים עין מן הצדקה, אתה בעצם מעלים עין מקיומו של הזולת. למעשה, זה נשמע מוזר אמנם, אנחנו לא רגילים לחשוב במונחים כאלו, ספק אם אדם בכלל, אדם מבין מה המשמעות של זה שהוא לא עושה צדקה, אבל שמתבוננים עמוק לשורש הפעולה של העלמת העין מן הצדקה, אנחנו רואים שלמעשה בזה שאתה לא נותן צדקה, אתה לא מצדיק את קיום הזולת. נכון שאתה לא תופס אותו מהגרון ומעיף אותו מהחלון. אבל במובן מסוים, וזה שאתה מעלים מים לצדקה, הקיום שלו הוא לגביך לא משמעותי. הוא שולי. הוא זניח, נקרא לזה. הוא זניח, הוא זניח. זו הבעיה. לכן, צדקה תרומם גוי. הדגש הוא דווקא למילה גוי. שגוי, כמו שאמרתי כבר מקודם, זה בא להבליט את המציאות הגבייתית, בלתי עם גבייתנו. כן? אנשי מצרים אומרים לי יוסף. כן? זה בא להדגיש את המציאות הגבייתית הפרטית, שאנחנו גם גוי, ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה החידוש. למרות שאנחנו גוי, ויש לנו מציאות פיזית, גבייה, אנחנו קדושים, ממלכת כהנים וגוי קדוש. כן? זה כמו הפירורים של הקמח שמתלכדים יחד על ידי המים. המים, על ידי המגע של פירורי הקמח עם המים, הם נפחים לעיסה אחת. אין מים אל התורה. כן? אז עם ישראל הוא ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה החידוש. החידוש הוא במציאות של ציבור קדוש. ציבור קדוש. אפילו לא יחידים קדושים. יש יחידים, אומות העולם, גם חסידי אומות העולם, הכל טוב יפה. אבל ציבור קדוש. עם קדוש. אנשי קודש תהיו לי. זה פלא עצום. ופה אנחנו רואים שהצדקה, המשמעות העמוקה שלה, היא פעולה שמקשרת בין הגוויות. היא שמה קץ לחרפה של הפירוד שקיימת בין בני אדם כאשר הם מדגישים יתר למידה את המציאות הגווייתית שלהם. צדקה תרומם גוי. כן? לרומם, להתעלות מעל, כן? המציאות הפרטית שלנו, זה מכוחה של צדקה. אין ספק שאדם שרגיל בצדקה, הוא מרגיש לאט לאט נפרצים המחסומים הטבעיים שיש בינו לבין הזולת. זה אותם המחסומים שאכן מהווים חציצה תודעתית ביחס לזולת. חציצה תודעתית, כלומר, ההרגשה, הידיעה שהוא קיים, שהוא נוכח, שיש לו צרכים וכן הלאה. כלומר, רמת האטימות בין אדם לחברו היא נקבעת לפי מדרגת קפיצת היד. ככל שאדם קופץ את ידו, פעולת הקפיצה של היד היא פעולה של צמצום, כפי שאנחנו באמת, התורה לא תקפוץ ידך לאביון. לא סתם התורה השתמשה בביטוי שלא תקפוץ ידך, שקפיצת היד היא בעצם חוסר הרצון להתקלל, לצאת, כן? לצאת ממך ועל ה... לא תקפוץ ידך. אם כן, רמת האטימות שבין אדם לחברו היא לפי רמת קפיצת היד. ככל שאנחנו מגלים או מראים יכולת להיפתח לזולת, זה יכול להיות, אגב, צדקה זה לא חייב להיות דווקא בכסף, צדקה זה גם לתרום לו מזמני, לתרום מתשומת ליבי, בוקר טוב, להאיר לו פנים, כל פעולה שאני יוצא ממני ועלה ופוגש אותו, זה פעולה של צדקה, כמו שאמרנו, מיוחד לפי המשמעות הפנימית של צדקה, שזה עניין של להצדיק את קיומו של הזולת, בזה שאני מחייך אליו, בזה שאני אומר לו בוקר טוב, אני מצדיק את קיומו. שמתי לב אליו, הנוכחות שלו הרשימה אותי, פגשה אותי, והוציאה ממני פעולה מסוימת. זה יכול להיות משפט שאני אומר לו, זה יכול להיות חיוך, כן? וכן הלאה וכן הלאה, מעשה שאני עושה למענו, כל מעשה שהוא כמובן גם, הוא זקוק לממון, ודאי וודאי לממון, אבל בזה אני בעצם מצדיק את קיומו. כן? זה הרעיון של צדקה תרומם גוי, ברמה הכללית. אם זה יש לכם כבר בעמוד קוף ממדלת, בואו ראה כמה גדול כוחה של צדקה שהיא נתונה בימינו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר צדק מלאה ימינך. כן, בעצם מצד הקדוש ברוך הוא, מאוד מעניין, מצד הקדוש ברוך הוא, מה זאת אומרת צדק מלאה ימינך? מצד ריבונו של עולם, כן, הפנייה שלו, הצדקה שלו, פתיחת היד שלו, כן? הופעת רצון החיים שלו, הוא זה שמחיה אותנו. חיים כולכם היום. זה שאנחנו פה יושבים, כן? חיים, נושמים, מתפקדים, כן? נהנים מאוצר החיים שלנו, שנראה לנו כאילו מאז ומתמיד הוא היה כאן. מובן מאליו שאנחנו חיים, מובן מאליו שאנחנו חושבים, מובן מאליו, לא, לא, לא. צריך לדעת שזה הכל מכוח הצדקה של הקדוש ברוך הוא. כן? הצדקה האלוקית מתחילה במה? בעצם העובדה שאנחנו חיים. זה חסד מוחלט. הקיום שלנו הוא לא הכרחי המציאות כלל וכלל. הוא לא הכרחי המציאות. הוא אפשרי המציאות. אם ריבונו של עולם לא היה רוצה, לא היינו קיימים פה. ואחרי שאנחנו קיימים, אנחנו צריכים להכיר בכך שזה הכל מכוח הצדקה של הקדוש ברוך הוא. למה הדבר דומה? כמו איזשהו מפלגה שיושבת על, כן, אני יודע מה, על אשראי גדול מאוד וכל, כן, כל מה שהיא לא תטעה ולא תבזבז ולא תצא בהפסדים, תמיד היא תקבל עוד ועוד. תראו בספר תומר דבורה, הוא מסביר את 13 המידות של הקדוש ברוך הוא. ערך הפיים, רב חסד, באמת, זה באמת מפליא לראות, באמת, איך זה פירוש ששלוש עשר המידות משתקף דרך עיניו של מקובל, כן, קדוש, מה זה שלוש עשר המידות של הקדוש ברוך הוא, ערך הפיים ורב חסד, באמת, הכל מתואר שם בתור הנהגה אלוקית, הייתי אומר, שמיטיבה בלי מיצרים. למרות שאדם לא ראוי ולא כדאי ולא הגון ולא זכאי, אל חנון ורחום, אף על פי שאינו הגון האדם, אף על פי שאינו זכאי, אף על פי שאינו ראוי וכו' וכו'. זאת אומרת, אי אפשר להבין את הקיום שלנו, אלא על בסיס של צדקה אלוקית בלתי פוסקת. כי באמת כל אחד, כן, מכיר את עצמו הרי, וכל אחד יודע ש... הקיום שלו, אם היינו דנים את הקיום שלנו על פי מידת הדין, לא היינו יכולים להתקיים אפילו שעה אחת. אפילו שעה אחת. בזכות מה אדם חי? בזכות מה? הרי כל חטא שאדם עושה, אומר המסילת ישרים, על פי מידת הדין באמת, כל חטא שאדם עושה, היו צריכים לקרות שלושה דברים. שלושה דברים. א', תגובה מיידית. ב', עד להשחית את האדם. ג', אין אפשרות תשובה. זה מידת הדין. מצד מידת הדין, הרי מי שחוטא נגד מלך רם וניסה, מי שחושב מחשבה הפך רצונו, הרי זה דבר שהוא בלתי אפשרי, זה יותר גרוע מתח גבוה. תאר זוכר שאתה שם את האצבע באיזה מתח גבוה של חצי מיליון וט. אין מידת הרחמים בזה. הבן אדם מתפחם על המקום. שרצה להבין שברגע שאנחנו עושים דבר נגד רצונו, יתברך מצד האמת, מצד האמת, זה יותר גרוע מתח גבוה. למה אנחנו לא חושבים כך? למה אנחנו לא חושבים כך? כי אנחנו לא בטוחים שבכלל קיים הרצון האלוקי. אנחנו חושבים שאנחנו חיים פה באיזה מין מציאות כזו, מנותקת וכן הלאה. אנחנו לא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מעלים את עצמו כל כך, שנדמה לנו כאילו אנחנו לא עושים שום דבר למרות רצונו. אתה עושה משהו נגד רצונו? מה זה נגד רצונו? איפה הוא? מי הוא? מה הוא? איפה הוא? אבל המיטה של דבר, הסיבה שאנחנו לא מרגישים את הפידבק על מעשינו, על חטאותינו, זה בגלל אותה מידת הרחמים. זה כך אומר המסילת ישרים. מידת הרחמים נותנת הפך השלושה דברים. כלומר, א', שהתגובה של העונש לא תהיה מיידית, ב', גם במידה והיא תהיה, היא לא תהיה עד לחלב ולהשחית, ג', שיותן לחוטא אפשרות לחזור בתשובה. זאת אומרת, מידת הרחמים זה שכבת האוזון שבעצם מגינה עלינו. מפני הקרניים האולטרסגליות של הדין. אם הדין היה מופיע בחופשיות מבלי שכבת האוזון של רחמים, אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. ממש לא. כל זה זה מכוח הצדקה של הקדוש ברוך הוא. כלומר, הקדוש ברוך הוא מראה שהוא רוצה בקיומנו, מצדיק את קיומנו, בזה שהוא לא מעניש אותנו מיד. בזה הוא מראה שהוא רוצה את קיומנו. כן? למה הדבר דומה? דבר דומה לאותה אריכות אפיים, של אב כלפי בנו, כן? למרות שבנו חוטא, הוא מתנהל איתו לפי כוחו של הבן, חנוך לנער על פי דרכו. מידת הצדקה של האב מתגלית בזה שהוא נותן מקום, הוא נותן מרחב שבתוכו הילד יכול להתקדם ולהתפתח. זה הצדקה. נמצא שצדק מלאה ימינו של האב. הימין היא מורה גם על מידת החסד, והיא מורה גם על היד החזקה. זה שילוב של שני הדברים. היד החזקה, כן? ואיזה חוזק זה? של חסד. כן? צדק מלאה ימינו. אני אקרא את זה בפנים שנייה, אתם תוכלו כמובן לראות את זה לאחר מכן. מי שירצה לחזור לדברים, הכל כתוב לפניו. כל באי עולם, אני קורא את זה, אולי כדאי ככה להחזיק את ה... להגיד את המילים. כל באי עולם כולם כעניים אצל הקדוש ברוך הוא. כי מצד מצבו של האדם הוא בחולשה קיומית גדולה, אין שום דבר שמכריח את קיומו, אלמלא הקדוש ברוך הוא לא היה רוצה בקיומים. ואם אין מידת הרחמים מסייעתו, אין לו אפשרות להתקיים. לכן, רגע באפו וחיים ברצונו. מה זה רגע באפו חיים ברצונו? כלומר, שהמשכת החיים מאיתו יתברך, זהו עיקר רצונו. חיים ברצונו. עיקר רצונו זה להשפיע לנו חיים. כמו שאנחנו עכשיו חיים, ברגע זה ממש, ברוך השם. כן? המשכת החיים איתו זהו עיקר רצונו. ומה זה האף? רגע באפו. מה זה האף? האף הוא רק רגע. למה נדרש ונצרח האף והזעם, או מידת הדין? למה הוא נצרך? רק כפי הצורך ההכרחי לפעולות התיקון של מידת הדין. יש צורך בתיקונים כאלו ואחרים, כמו שהמשל שהזכרנו בקשר לאב ולבן, ודאי שעם כל סובלנותו של האב, לפעמים קצת הוא מתנהג כלפי הבן בשמאל דוחה, כדי שהילד יוכל להמשיך ולהתפתח. כדי שהטוב של הילד יוכל להתפתח, לפעמים הוא צריך עם פעולה של דין, כדי להסיר אותו מן הרע, שהטוב יוכל להתפתח כראוי. אבל הדין הוא לא בא חס ושלום לקפד, כן, את חייו של הנברא. הדין בא לסלול דרך לפני הטוב, שהוא עיקר המבוקש. אלא לא תמיד אנחנו יכולים לגלות את הטוב מבלי השמאל, מבלי מידת הדין. כולנו זקוקים לאיזושהי הערה. כולנו זקוקים לאיזושהי הערה. איזושהי נזיפה קלה שבקלה לפעמים. הקדוש ברוך הוא מרמז לנו באופנים שונים. כן? קיבלתי מכה קטנה באצבע. נחתך לי קצת האצבע עם הסכין החדש שקניתי. כל מיני דברים כאלו. איזה פנצ'ר במכונית. איזה פתאום פקק גדול. כל זה זה מידות הדין. כל זה מידות הדין, כן? שבעצם הן פונות אל האדם ומעיקות עליו בנקודה שצריכה תיקון. כלומר, אם אתה חסר סבלנות, אז אתה תגיע לקופת החולים ויהיה תור של חצי קילומטר. כן? זה מידת הדין שפוגשת את חוסר הסבלנות שלך ומעמידה אותך בפני בחירה חופשית, מאתגרת אותך ואומרת לך, אתה רוצה לתקן את מידת הסבלנות שלך? הנה, קיבלת תור של חצי קילומטר. כן? בכל מיני אופנים. כן? זה מידת הדין, זה נקרא רגע באפו, כדי שיהיה חיים ברצונו. הרגע באף, רגע האף, רגע הדין, הוא כדי שנוכל לזכות לחיים במלאות, החיים יוכלו לזרום דרכנו, יהיה לנו כלים טובים של מידות מתוקנות, כדי שהטוב יוכל לזרום. נמצא שבעיקר העניין, כן, מה שמחיה אותנו זה הצדקה בימינו, אשראי בלתי פוסק. וואי, באמת כבר חשבתי שאני לא אקום הבוקר אחרי מה שעשיתי אתמול. ולמרבה הפלא, קמתי בבוקר. מה, הקדוש ברוך הוא לא ראה מה עשיתי אתמול? אולי הוא לא קיים, לכן קמתי בבוקר. לא הבנת. בגלל שהוא קיים, קמת בבוקר. בגלל שהוא רוצה בטובך, כן? בגלל שהוא רוצה בטובתך, קמת בבוקר. קמת בבוקר למרות מה שעשית. לא, אני אומר את זה באופן כללי, אני לא מדבר שבאופן אישי. כמובן, גם באופן אישי. ודאי, ודאי. אין יום שאנחנו לא עושים פעולה שבעבורה היינו אמורים להחזיר את חיינו חזרה לבורא אם הדברים היום מתנהגים על פי מידת הדין. אין יום כזה. מה לעשות? מה אני אגיד לכם? אולי אתם מבוקר ועד ערב עושים רק מעשים טובים, בין במחשבה, בין במידות, בין במעשים. אבל כל מי שיד על הלב יודע שהוא חי בחסד. הוא חי בחסד. רגע באפו. כלומר, האף הוא רק כפי ההכרח לפעולות התיקון של מידת הדין. וזה נקרא שהצדקה בימינו. שמורה על יד ימין, שהיא היד החזקה, כן? הצדקה היא ההנהגה החזקה, הוא בא עיקר פעולתו של אדם, כך גם אצל הבורא, וכן אצלו התברך כביכול ימינו, בא עיקר הפעילות, והימין מורה גם על חסד. אם כן, עיקר פעולתו התברך לפעולת החסד, וממנה קיומו של עולם ובניינו. כן. מה אנחנו לומדים בעצם מכל זה? כל טוב יפה. חשוב ביותר, זה יסוד אמונה מאוד מאוד חשוב להבין שקיומנו בכוח הצדק. אבל אנחנו צריכים להעתיק את זה מהקדוש ברוך הוא ולדעת. גם הזולת, גם שאנחנו באים באמת עכשיו לקבוע את יחסנו לזולת, כמעט אין אדם בסביבתנו שיכול להתקיים אצלנו, אלא אם כן אנחנו מתנהגים אליו בצדקה. כמה אנשים מרגיזים אותנו וכמה סיבות טובות יש לנו להרחיק את פלוני ואת אלמוני, וגם את נשותינו, וגם את ילדינו, את כולם. כולם. אנחנו חיים עם בני אדם. אין לנו אפשרות להצדיק את קיומו של הזולת, אלא אם כן, אנחנו מגלים את הסוד של חיים ברצונו. כלומר, אם אנחנו לא חושפים את היכולת הנשמתית שלנו לרחם ולחוס, אם אנחנו יוצאים אל המרחב האנושי, עם מידת הדין, אף אחד לא יכול להתקיים בדיננו. אף אחד לא יכול להתקיים בדיננו. אין אדם שלא חייב בדיננו. אלא אם כן זה מישהו שאתה לא מכיר אותו, והוא נמצא שם בקצה העולם, ועוד לא פגשת אותו מעולם, או שזה מישהו פה בבית המדרש שעדיין לא פגשת אותו. אבל ברגע שתפגוש אותו ותגיד לו שתי משפטים, יהיה לך כבר 10 סיבות לדון אותו לכף חובה. לדון אותו לכף חובה. איך תצדיק אותו? איך תקבל את קיומו? כל שכן, איך תיתן לו הזדמנות נוספת, הזדמנות שנייה, שלישית, ואיך? אם לא תגלה אוצר מתנת חינם שבתוכך, אבל זה אנחנו לומדים מהקדוש ברוך הוא. אין גבול למעמד שאנחנו צריכים להשקיע באישור החוזר ונשנה שאנחנו צריכים לתת לקיומו של הזולת. תראו, יש אנשים נורא נחמדים, אני חייב להגיד לכם. יש אנשים שקל להם להצדיק את קיומם, לפחות עד שלב מסוים. אם כי עדיין לא חייתי עם אותו אדם תחת קורת גג אחת, ועדיין לא ביצענו איזו משימה שחייבה אותו, כן, באמת, להיות במיטבו. אני לא יודע, בינתיים הוא בחור נחמד, מה אני אגיד לכם? המפגשים שהיו לי איתו, אני חייב לומר לכם, בלי מאמץ, בלי מאמץ, אישיותו עולה בקנה אחד עם הרצונות שלי, אני לא צריך להתאמץ ככה כדי לאהוב אותו, הכל נחמד. אני אומר את זה בהומור אבל, אני אומר את זה בהומור. כי אם אתה רק תוסיף, כן, להתרועע עם האדם הזה עוד שעה או שעתיים ביום, ותיכנס איתו לאותיות הקטנות, אתם יודעים, תלמד איתו קצת, תעשה איתו איזו עבודה משותפת, אתה תראה שבשלב כזה או אחר, מתחילים להתגלות ולצוץ ביניכם ניגודים, וחוסר שביעות רצון, ואי נוחות. כך זה, כפי שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות, זה דבר ידוע. ואם האדם הזה הוא גם לא מושלם במידותיו, ופתאום הופיעה איזו מידה לא ראויה, הוא חצוף, הוא מגן של שון הרע, בכלל אתה ממש מקרקר בתוכך. אתה כבר לא יכול לסבול אותו. מה אתה עושה אז? מה, אתה תקצה אותו מחמת מיאוס? איך תצדיק את קיומו? אתה צריך לשאוב ממקום נסתר ונעלם בתוכך, מתוך נשמתך, כדי לאהוב אותו מצד מה? מצד מה? איך כתוב שמה? בזכות מה יצאו בני ישראל מצרים? משה רבינו תמיה, כן? בזכות מה ישראל יצאו במצרים? ועבור תעבדון את האלוקים על ההר הזה. כלומר, יש את עם ישראל במצב של מצרים, כן? מצב נורא והיום, 49 שערי תומה. אבל בעבור תעבדון את האלוקים על ההר הזה אני מוציא אותם. תראו על מה הקדוש ברוך הוא מסתכל. אין אני מביט באבניות שלהם. לא הביט אבן בישראל. לא ראה עמל בישראל. בישראל לא הביט אבן ביעקב. היכולת לרדת ולצלול אל מתחת, אל מעבר אל הנראה אל העיניים. כן? להתבונן בשורשי המעשים של הזולת ולהבין שזה שהוא עושה דבר שלילי זה לא בגלל שהוא אדם רע. זה נקרא לימוד זכות. היכולת הזו היא יסוד הצדקה. הצדקה האלוקית שהוא עושה איתנו זה מתוך האמון העמוק שהוא מאמין בנו. כי מצד הבפועל שלנו אין לנו זכות קיום. מחילה שאני אומר את זה. אין לנו זכות קיום. זכות הקיום שלנו זה מצד בעבור תעבדון את האלוקים על ההר הזה. רבה אמונתך. כל בוקר שאנחנו קמים, רבה אמונתך. למה רבה אמונתך? אם אני פתחתי את העיניים הבוקר, הקדוש ברוך הוא עדיין מאמין בי. למרות. למרות מה שאני יודע על עצמי, ומה שאחרים יודעים עליי, ולמרות מסורת הכישלונות האדירה, הכמותית והאיכותית, כן, מיום צאתנו מרחם אמנו בחטא יחמתה נעימי, ועד היום הזה. ריבונו של עולם, בכוח הצדקה והימין שלו, הוא מצדיק את קיומנו. וזה חידוש עצום. כי אם הוא סומך עלינו, אנחנו מאמינים ביכולת שלנו. אנחנו כל כך זקוקים לאמון הזה. מי מאיתנו לא זקוק באמון? לאמון. לאמון שהרב נותן בו. לאמון שחברו נותן בו. לאמון שאשתו נותנת בו. כמה גברים צריכים לאמון שנשותיהם נותנים בהם? וכמה נשים זקוקות לאמון שבעליהם נותנים בהם? כולנו זקוקים לאמון שאכן אנחנו ראויים לקיום. כי לא קל לאדם להתקיים. אדם שהוא קצת מפוקח וקצת ער למצבו, הוא מוכזב. בואי נה, במיוחד אנשים מוסריים שמבינים את חומרת מעשיהם, הם כל היום מקים על חטא. בואי נה, בזכות מה אני קיים? אומר ריבונו של עולם, בזכות הטוב שעשית עד היום, אתה לא יודע כמה הוא טוב. המעט שעשית בעיניי זה רב. ב', בזכות מה שאתה עתיד לעשות ויכול לעשות. זו הצדקה. בכוונה הרחנו בזה קצת, כן, כדי להבין את השלכות המוסריות המעשיות שיש ליסוד האמוני של צדק מלאי מיניך, ראינו זה מצד ההנהגה האלוקית, ראינו איך אנחנו מעתיקים וממשיכים את ההנהגה הזו, כן, לתוך נפשנו או מתוך נפשנו ביחס לזולת, האמון בזולת והאמון בעצמנו. בזכות זה אני יכול לשבת כאן עכשיו לתת שיעור, כן? ואמר כדוגמה, כן? אמר כדוגמה, וכל אחד יחשוב לעצמו וידע שאם הוא לא ייקח הרבה הרבה מן היסוד הזה, יהיה לו קשה לזקוף את ראשו. הוא עשוי להתהלך מדוכדך כל היום, וכאשר ישאלו אותו למה מדוכדך, הוא יגיד, חטאתי, אביתי, פשעתי, איך אני יכול להרים ראשי אחרי, כן? אז בזכות זה, אנחנו יכולים לחזור לחיים, להמשיך לפעול את הפעולות שלנו, להאמין ביכולתנו, לא להיקבר מתחת לערימות של דכדוך ואכזבה עצמית. כן? אני אומר, מיוחד הרגישים שבתוכנו, יש אנשים שהם זכוכי דעת ושעננים, כן? ולא יודעים אפילו שמצבם הוא בחירה. אבל אנשים הרגישים, אנשים שרוצים לתקן את עצמם, אנשים שיודעים ערכו של חטא, אנשים שחשים את כאב החטא, הם צריכים את היסוד הזה ללמוד אותו ביותר, ביותר, ביותר. אל תהיה לי יותר צדיק מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מרחם עליך, תרחם גם אתה על עצמך. אל תחמיר על עצמך יותר מהקדוש ברוך הוא. הרב ביגון סיפר על איזה בעל תשובה שפעם בא עם איזה סג של חטאים, חזר בתשובה, בא לבית המדרש, אז זה חטא של חטאים, ככה, שק של חטאים, הוא בא לרבי גרון, איך אני יכול? אז רבי גרון בירר לו את היסוד הזה, נתן לו דוגמה, הוא מספר את זה מדי פעם, לפני מלחה, מי שאולי כבר לפחות היה פה שונה, אז כבר ודאי שומע את זה. כל מיני בעלי תשובה שבאו ככה עם הרגשה שהם לא יכלו להתנקות מחטאים לעולם, זה עשה ככה, וזה עשה ככה, וזה בכלל חושש שהוא כזה, כזה, כזה. רבי גרון ככה עם החיוך, כן? כן, צדקה בימינו, אז זוקף את קומתו, וזה, כן, פילי פלאים. אז חזק ונתחזק בעניין הזה. בוא נראה הלאה. זה היסוד הראשון. אבל הדבר השני, אמרנו, צדקה תרומם גוי. בואו ראה כמה גדול כוחה של צדקה שנתונה בימינו של הקדוש ברוך הוא שנאמר, צדק מלאה ימינך, גדולה צדקה שבה נשתבח הקדוש ברוך הוא, בשעה שעתיד להביא תשועה לישראל, שנאמר, אני מדבר בצדקה, רב להושיע. הנה, עד עכשיו דיברנו על מה? עד עכשיו דיברנו שעצם קיומנו זה מכוח הצדקה של הקדוש ברוך הוא, כן? כוח הצדקה של הקדוש ברוך הוא, כן? שהוא רוצה בקיומנו וחפץ בקיומנו בגלל שהוא מאמין בנו בעבור תעבדון את האלוקים על הער ההוא. עכשיו הוא שולח אותנו, הפסוק הזה, לסוף. עכשיו דיברנו על ההתחלה, עצם התחלת חיי האדם, שהיא בעצמה בחסד. ומה נאמר על הסוף ועל הייעוד? כלומר, הישועה, הגאולה, גם זו צדקה. לאמיתו של דבר, לאמיתו של דבר, כן? הצדקה של הקדוש ברוך הוא מתבטאת לא רק בזה שהוא מאפשר את קיומנו, למרות שמצבנו כפי שהוא, אלא הצדקה האלוקית מתגלית בזה, שכל התוכן הנשמתי שלנו, שעתיד לצאת לפועל, ובעבורו הקדוש ברוך הוא מחיה אותנו, בשביל התקווה הזו, בשביל העתיד הזה, גם התוכן הנשמתי הזה שיופיע לעתיד לבוא, אינו יכול להופיע אלא בכוח הצדקה האלוקית. לאמיתו של דבר, אין לנו יכולת לגלות. אין לנו יכולת לגלות, להוליד את כל המטען הנשמתי הפנימי שבתוכנו. אין לו יכולת. למיתו של דבר, העולם הזה הוא גם לא מותאם לגילוי השלם. העולם הזה מצד מגבלותיו, מציאות הגוף, יצרה בכלל, הוא לא מותאם לגלות התוכן הפנימי. כלומר, אותו יסוד רוחני שבגללו אנחנו קיימים בעבור הוצאתו אל הפועל, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את כל מרחב ההזדמנויות הנפלא שראינו בפסוק הקודם. אותו תוכן רוחני, יציאתו אל הפועל ברמת היחיד, וכל שכן ברמת האומה, הוא בצדקה אלוקית. אומר שפת אמת, על דברי חז"ל, יגעת ומצאת? תאמין. שואל שפת אמת, יגעת ומצאת? אם יגעת, מה היה צריך להיות כתוב? לא מצאת, מה היה כתוב? מה זה מציאה? מציאה זה דבר שהוא בהיסח הדעת. אתה הולך סתם בדרך, פתאום אתה מוצא מטבע. הלכת בדרך ומצאת? אבל אם יגעת, מציאה זה לא התוצאה המתאימה להגיעה. מה היא התוצאה המתאימה להגיעה? קיבלת, הסתכרת, ודאי. אומר שפת אמת דבר גדול. כל היגיעה של האדם, כלומר, אחרי שאני מבין שקיומי הוא בצדקה אלוקית, היינו, שהקדוש ברוך הוא מצדיק את קיומי כי הוא מאמין בי, אחרי שאני מבין את זה ומתחיל לעבוד על עצמי כדי להצדיק את קיומי, היינו, להוציא לפועל את האוצר הנשמתי שבי, שאני מתחיל להתייגע להוציא את זה לפועל, לאמיתו של דבר מזדמן הקדוש ברוך הוא על דרכי וגומר את מה שאני מתחיל. לאל גומר עליי. בדרך שאדם הולך, מוליכין אותו. זה מתחיל בפעולה של האדם הולך וממשיך במוליכין. זה כבר נפעל. פיתחו לי פיתחה של מחט, זה כל מה שאתם מסוגלים. יש גרסה שאומרת חודה של מחט. יש פיתחה ויש חודה. דבר מעניין. כן? פיתחו לי פיתחה של מחט ואני פותח לכם פיתחו של עולם. כלומר, יש פה ברור של היחס בין המאמץ האנושי לבין העזר האלוקי. והיחס הוא יחס זעום ביותר. זאת אומרת, גם הישועה והפדות, הגאולה העתידית, גם היא תלויה למעשה בצדק, בצדקה האלוקית. הקדוש ברוך הוא איתנו, בעצם היוולדנו. הקדוש ברוך הוא איתנו במהלך חיינו, בזה שהוא שומר על קיומנו. הקדוש ברוך הוא איתנו גם לעתיד לבוא. גם כאשר הגאולה תגיע, אנחנו נמצא שריבונו של עולם היה מעורב, שותף, דוחף. אחרת אי אפשר להיוולד. אי אפשר להיוולד מבלי עזרתו. גדולה צדקה שבה נשתבח הקדוש ברוך הוא בשעה שעתיד להביא תשועה לישראל. הצדקה זה המיילדת העברית. אי אפשר לילד את עולמנו הפנימי מבלי העזר האלוקי הזה. שבה משתבח הקדוש ברוך הוא בשעה שעתיד להביא תשועה לישראל, שנאמר, אני מדבר בצדקה? רב להושיע. כן? רב להושיע. מתי אני רב אמן? מתי אני רב להושיע? מתי? כאשר אני משמש בצדקה. הצדקה זה הכוח המיילד את הישועה. לא נוכל לבדנו להוליד את גאולת עצמנו. לא נוכל. כל אחד תקוע במקום שהוא תקוע. אחת הבעיות, כן, הרבה אנשים מתלוננים על כך, שנים על גבי שנים, אנחנו אומרים, קיץ עבר, חורף הגיע, ועדיין לא נושענו. אדם לא נושע. למה אדם לא נושע? כי אדם לא מאמין ולא יודע שאף אחד לא יכול להושיע אותו פרט לריבונו של עולם. אדם לא יודע שכל תפקידו ועניינו זה לפתוח פתח של מחט. פתח זה נורא קטן, אבל זה אמיתי. או חודה של מחט. חודה של מחט. זה מאוד קטן, אבל זה עושה חור כמו שצריך. כלומר, כל מה שאנחנו צריכים זה לעשות את מה שיש ביכולתנו בצורה אמיתית. זה הכל. אנחנו לא יכולים לעשות את כל העבודה. ושאדם חושב שהכל מוטל עליו, שאדם חושב שהכל מוטל עליו, שאדם הוא בר כוכבה, שאדם פונה לריבונו של עולם ואומר לו, ריבונו של עולם, אל תעזור ואל תפריע. זה גול עצמי. כי אז הוא נפגש עם המוגבלות האנושית שראינו אותו מקודם. שהאדם מצד עצמו אינו זכות. מצד עצמנו, אנחנו כלום. האדם מצד עצמו, דם מאין באת ולאן אתה הולך. זה סך הכל של חיי האדם במציאות הפרטית שלו. מטיפה שרוחה ולמקום רימה ותולעה. זה סך הכל האדם. בלי אלוקים, האדם הוא בא מטיפה שרוחה והולך למקום רימה ותולעה. ציר המוות, אני קורא לזה. ציר המוות, מטיפה שרוחה למקום רימה ותולעה. מה זה האדם? עם כל הדאווין והרושם שלו, כלום. אבל תזכור לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. זה המשולש הקדוש. מאין באת? לאן אתה הולך? זה הציר האנושי פיזי. לפני מי אתה עתיד ליתן וחשבון? איזה ציר זה? זה המציאות הנשמתית שבאנו. ריבונו של עולם, רוצה בקיומנו, מצפה מאיתנו, מאמין בנו, לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. כן, אנחנו עומדים במשפט לפניו. יש לו ציפייה מאיתנו. יש לו ייעוד בשבילנו. זה המשולש. אי אתה בא לידכת. אי אתה בא לידכת. אתה לא יכול לחתור שאתה נמצא במעמד ייעודי כזה שלפני מי אתה עתיד ליתן. אתה לא יכול לחתור. אבל אם אדם לא מבין את הצלע השלישית של המשולש והוא חי רק על הציר של מאין באת ואן אתה הולך, מה הפלא? מה הפלא שהוא לא השתנה מגיל 4 עד גיל 40? הוא אותו הבן אדם. אותו הבן אדם. אותה ילדותיות רק בפורמט של אדם מבוגר. אותם החסרונות רק של אדם מבוגר, אתם יודעים. ילד קטן, צרות קטנות. ילד גדול, צרות גדולות. ככל שאדם גודל וכוחות הנפש לו גדלים, אז ככה גם הצרות גדלות. כן? זה דבר ידוע. איך אומרים? הם גדלים עם בגדיהם, או בגדיהם גדלים איתם, לא משנה. אבל ככה זה עובד. אתה פעם היית חיה קטנה, היום אתה חיה גדולה. למה? איפה ריבונו של עולם בתוך חייך? איפה ריבונו של עולם בתוך חייך? איפה חבל נחלתו? איפה? ריבונו של עולם לא נוכח. ההשפעה שלו נוכחת. אמונת הצדקה שלו לא נוכחת. השותפות הערה שלו בחייך לא נוכחת באמונה שלך. אז בבקשה, תסתדר לבד. תסתדר לבד. תסתדר לבד. באנשים שחיים לבד בלי ריבונו של עולם, הם נראים רע. וזה לא משנה. יכולים להיות עם תיק יפה, עם חליפה מעודרת, והחשבון החודשי שלהם יכול להיות מיליונים של שקלים. זה לא משנה. הם יכולים להיות בסי תוכניות הריאליטי, כן? יכולים להיות מתוקשרים בצורה בלתי רגילה, ואין ילד מאלסקה ועד לא יודע עד לאן, עד מדבר גובי, שלא מכיר אותם. אבל האנשים האלו הם תחומים ומוגבלים בתוך הקבר האנושי. אין שום חידוש באנשים האלו. שום חידוש, פרט לחידוש כמותי. שום דבר אין. כן? וכל זה נובע. עכשיו אני אומר, נעזוב רגע את זה. אנחנו נלך, כל אחד מאיתנו שמתמודד עם בעיה מסוימת. אתה מתמודד עם מידת גאווה, אתה מתמודד עם כעס, אתה מתמודד עם קמצנות, ואתה מרגיש, כמו שאמרנו, קיץ עבר וחורף בא, ועדיין לא נושעת. אולי כבר תגיד לריבונו של עולם שאתה כזה קטן, ומבלעדיו אתה לא יכול להיפטר מהמידה הזו. אנחנו באמת לא יכולים להיפטר מהמידה הזו. זה עננים חשוקים, גאווה וכעס ועצבות, כל אחד והבעיה שלו. אי אפשר להיפטר מזה, אי אפשר. עבד לא יצא ממצרים לעולם. עבד לא יצא ממצרים לעולם. אני ולא שרף, אני ולא מלאך, אני הוא, אני ולא אחר. זה נשמע מאוד קיצוני, מה שאנחנו אומרים פה, אבל זו אמת פשוטה. תראו, אפשר להסתדר, לכאורה, אם אני רוצה לפתור לעצמי בעיה מן הסוג הזה, למשל, להזיז את המיקרופון הזה מפה לפה, לכאורה אני יכול להסתדר בלעדיו, למרות שהוא מחיה אותי בכל רגע, וכוח היד שלי זה ודאי ממנו, שהרי מחדש וטובו בכל יום תביד מעשה וראשית. אבל לכאורה, אני יכול להשתמש בכוחות הזמינים של הטבע כדי לפתור את הבעיה הזו. כי בטבע, כאילו, יש את, אני אומר שוב, כאילו, למרות שזה שקר גס, מה שאמרתי כרגע, כי הוא מחיה אותי בכל רגע, והמשך חיותו התברך בתוך היד שלי, ממש בתוך שנייה, שלא לדבר על המוח, שהוא מפקד על היד, כן? אבל בדברים שמתנסים מעבר לבעיות כאלו של להזיז, פה כבר זה חסום, חסום, חסום לחלוטין. לא תנועת יד תועיל לזה, ולא חשבון בנק, לא שום דבר. פה זה רק פנייה ישירה לקדוש ברוך הוא. פה זה רק לעורר את התודעה של מדבר בצדקה, רב להושיע. חייבים לעורר את זה. לא, אני בדקתי זה גם. ניסיתי הרבה שנים נסה, אגב, להתמודד עם בעיות לבד. מה, תחשבו על זה. זה כל כך קשה לפתח את התודעה שהוא מצוי, והוא שולט על חיינו, ואפס זולתו. אנחנו לא נולדים עם זה, זה קשה לפתח תודעה הזו. במיוחד שאתה חי כל חייך בתודעה מאוד של כוחי ועוצם ידי. מה עכשיו להתחיל וזה, פיתחו לי, והוא יפתח לכם, מוליכים אותו, טטטה, לאל גומר להם. זה קשה. מה אנחנו מעדיפים בדרך להשתמש עם מה? עם ארגז הכלים, הזמין, הזמין. זה קשה. אבל רבותה, אין ברירה. אין ברירה. לא נוכל לפתור, לא את בעייתנו האישיות, ודאי וודאי לא ברמת האומה. עד שהעם הזה לא יצעק לאלוקיו, בקול גדול, 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 שום בעיה לא תיפטר. שום בעיה לא תיפטר. אנחנו רואים את זה. לא רק שבעיות לא נפטרות, אלא הולכות ומסתבכות. הולכות ומסתבכות, כמו שאומר הרב קוק על הפסוק, תורת השם תמיה מחכימת פתי. מה זה מחכימת פתי? הוא אומר שבלא תורה, שאדם מנסה לפתור את בעיותיו ולא תורה, הוא הולך ומתאפש. כן? התורה היא מחכימת פתי. למה הוא פתי? למה הוא פתי? איך נתווספה לו טיפשות? מכיוון שהוא מנסה להתחכם בלא תורה. כשאדם מנסה להתחכם בלא תורה ולענות על שאלות היסוד מבלי נבואה, הוא רק הולך ומסתבך. רק הולך ומסתבך. תארו לעצמכם, אדם ששוקע בביצה. כן? יש מקומות שיש ביצה שם, ביצות לואיזיאנה, כן? יש ביצה. אתה נכנס לתוך הביצה, אתה מתחיל לשקוע. עכשיו, מרוב בעלה, אתה עושה תנועות עם הגוף, מה קורה לך? אתה שוקע עוד יותר. מה אומר לך, מושיע? אל תזוז. אל תזוז. מה לך? אל תזוז. ויש פעולות שצריך לדעת לעשות. כדי להיחלץ מביצה, אתה יודעת איך לעשות, כן? צריך לה, כן? לא זוכר בדיוק הרגע, פעם אפילו ידעתי זה. כן? שכחתי כבר לדייק בעניין. כן? מאוד מעניין. אותו דבר גם פה. שאתה נמצא במצוקה רוחנית ואתה לא מוצא דרכך בחיים, מה אנשים עושים בדרך כלל שימצאים במצוקה הזו? שהם שוקים בתוך ביצת הרקניות? תראו מה שהם הולכים לעשות. כל מיני מעשים מוזרים ומשונים. כל מיני תרבויות של תוהו ועבודות אלילים של כסף ומיניות. תראו מה אנשים עושים כדי להיחלץ מהביצה של הרקניות. אתה הולך ומתאפש. אתה הולך ומתאפש. אתה הולך ומתאפש. תורת השם, תמימה מחכים הפתי. אותו דבר גם פה. אתה מתמודד עם בעיה. אתה מתמודד עם בעיה מוסרית כזו או אחרת. בשעת המצוקה, תדע לך שיש לך אפשרות אחת. לזעוק לשם יתברך. לזעוק לשם יתברך. זה דבר שהולך ומתברר, כן? כל מישהו קצת מצוי בסוגיה הזו, יכול להבין היטב על מה שאני מדבר עליו. על מה שאני מדבר עליו עכשיו. לזעוק לשם יתברך. ריבונו של עולם, אני לא מסוגל. אני לא יכול. זה בושה? לא בושה. זה לא בושה. ההודעה הזו זה גבורה אדירה. זה גבורה עצומה. זה מכה מכת מוות את הגאווה האנושית של אני ואפסי עוד. ריבונו של עולם, אני לא יכול. אני זקוק לך. והנה התקנתי לתפילה נאה. כן? ובה אני מבטא את אוזלת היד וחוסר האונים שלי. רק אליך אפנה, רק אליך אזעק. כן? אליך אני בורח, ריבונו של עולם. רק ממך ישועתי. כמו יונה נרדפת אני, שטופחת בכנפיה. כן? המצרים מאחור, ים סוף מלפנים, ולאן אני הולך? ריבונו של עולם, זהו, רק אליך. רב להושיע. זה המשמעות של רב להושיע. כן? גם ברמה אם כן, הלאומית, וגם ברמה האישית של כל אחד ואחד, במהלך ההתמודדויות היומיות שלו. צריך לדעת היסוד של, אני מדבר בצדקה. מדבר זה מישון דבר והנהגה. אני מנהיג בצדקה. הנהגתי את המציאות בצדקה, ובזה אני רב להושיע, להוליד את כל התולדות שאדם לא יכול להוליד לבד, שאדם נמשל לאיילה, או כנסת ישראל נמשל לאיילה, שרחמת צער, כך כתוב, והיא לא יכולה להוליד, ומזמן לה הקדוש ברוך הוא נחש אחד, הוא מקיש אותה באחוריה, והיא נרתעת ויולדת. כן? האדם לא יכול להוליד לבדו. רחם המציאות הוא צער מכדי להוליד את העובר, את הנשמה הענקית והאינסופית הזו. אנחנו זקוקים לעזר אלוקים, בדמות ניסיונות כאלה ואחרים. תפילה כמובן. כן, יש איזה שאלות, מי שרוצה להעיר משהו?
אני יכול להעיר דבר נורא פשוט, שיש בן אדם שמגדל כבשה, וזכר אחרי זכר גדל לו שם. והוא לא מבין למה זכר.
כן.
תגיד לו דבר פשוט, המקום שאתה מגדל הוא לא מקום מתאים. ולכן היא לא רוצה ילדים, היא לא רוצה להמשיך את הדורות. אותו דבר בעציץ, שנותן לך פרי יפה וגדול, זה תלוי כמה נשמה אתה נותן לפרי הזה. וכולי וכולי, בכל דבר אתה רואה את זה, הלבים בעצמו.
תשומת הלב, העזרה, הסיוע. מה מצבנו? בוא רק נקרא איזה שנייה בתוך הדברים שכתבנו, זה יהיה סיכום לדברים שאמרנו כעת, טיפ-טיפה הערכנו יותר. גדולה צדקה שבה נשתבח הקדוש ברוך הוא בשעה שעתיד להביא תשועה לישראל. גם עצם הגאולה והתשועה היא מכוח חסד וצדקה ולא מצד מעשינו. כלומר, לא רק עצם קיומנו כמו במספר אחת, כנל. הוא צריך לצדקתו ורחמיו של הקדוש ברוך הוא, אלא אף הגאולה לעתיד לבוא, היא רק מצד רחמה ויתברך, ולא מצידנו כלל, וזה כאין אומרם, זיכרונם לברכה יגעת ומצאת תאמין, הוא כפירוש השפת אמת על זה. אנחנו בכל אופן, בדקות שהספרות ממש נותרו לנו, אנחנו נקרא את הדבר השלישי, נתחיל לדבר עליו, כן? נתחיל לדבר עליו, נגיד את עיקרי העניין, אולי פעם באה נרחיב בזה, נראה. בכל אופן, הדבר השלישי הוא גדולה צדקה, אתם רואים? כן. בשורה חמישית. גדולה צדקה שמנחלת כבוד וחיים לעושיה. אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי מפעלי הצדקה. אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי מפעלי הצדקה, אחרי שראינו שהצדקה האלוקית, והצדקה שאנחנו עושים עם עצמנו, עם זולתנו, היא לא פחות ולא יותר מאשר מה? נתינת האמון בכוחותינו. נתינת האמון במה? בתוכן הרוחני שיש בנו. כדאים החיים מאוד מאוד, טובים החיים מאוד מאוד, אומר לנו, מלמד אותנו הקדוש ברוך הוא, כן? בצדקתו המופלאה, כן? בזה שיבוקר בוקר הוא מפגיש אותנו עם נשמתנו, נשמה טהורה שבראת, אתה בריאת וכו', שהחזרת נשמתי בחמלה. אחרי שנפגשנו עם היסוד של הצדקה האלוקית, שמפיח בנו את האמונה בצדקת קיומנו, כי אנחנו בעלי נשמה, ועם זה אנחנו יוצאים אל המרחב האנושי ומצדיקים את קיומו של הזולת, נכון? מצדיקים את קיומו של הזולת. מצד מה? כי אנחנו מבחינים בו כבר את מה? כמו שריבונו של עולם, כן? במרכאות כאילו, מבחין בנו את נשמתנו, מצד זה הוא מאמין בנו, אנחנו מצדיקים את קיומו של הזולת, למה? כי יש לו נשמה. שמתי לב שיש לך עולם פנימי. שמתי לב שיש לך עולם פנימי, לכן אני מוכל וסולח לך על זה שסתרת, כן, בפרצופו של פלוני, ובזה שנכשלת פה ונכשלת שם, פה, כן? פה. מכיוון שאני עצמי אימצתי את רעיון הצדקה לגבי עצמי, אני גם מאמץ אותו לגביך, ואני מצדיק את קיומך כי אתה בעל נשמה. עכשיו אפשר להבין, גדולה צדקה שמנחלת כבוד וחיים לעושיה. למה כבוד וחיים? למה זה מידה כנגד מידה? למה זה מידה כנגד מידה? כי מי שעושה צדקה, הוא מכיר את כבודו של זולתו. אי אפשר, אמרנו, לעשות צדקה לזולת. אם אני לא מכיר את כבודו, אם אני לא מזהה את כבודו, אם אני מתבונן רק ברובד החיצוני שלו, מהרבה סיבות, לא מתחשק לי לעשות לו צדקה, ויותר מזה, לא מגיע לצדקה. אם אני דן אותו על פי החיצוניות, לא מגיע לצדקה. לא מגיע לצדקה, על פי החיצוניות. אבל מכיוון שהבחנתי שיש בו מעבר לזה, מה שקראנו לימוד זכות מקודם, במובן העמוק של הביטוי, לימוד זכות, אין? אני צריך ללמוד את זכותו, זה נקרא לימוד זכות. לימוד זכות, אני צריך ללמוד זכות, זה לימוד גדול. הסנגוריה על כלל ישראל, אומר הרב קוק, היא מקצוע גדול ורחב בתורה. לימוד זכות זה לא דבר פשוט. צריך להבין מה זה נשמת האומה, מה זה נשמת עם ישראל. זה לימוד מאוד רציני, זה לא מילים. עם ישראל, עם ישראל, זה לא. זה לימוד עמוק ביותר. זה נקרא מתלמידיו של אברהם אבינו. יש תלמידיו של בלעם, שזה הפילוסופיה של הרשע. זה בית מדרש שכולו עוסק בפילוסופיה של רשע. ויש תלמידיו של אברהם אבינו. זה לימוד מאוד עמוק ללמד זכות. אבל מי שעשה את המהלך, מי שעשה את המהלך של בירור הצדקה, הצדקה האלוקית ביחס אליו, והצדקה שלו ביחס לזולתו, ממילא הוא חשף את כבוד הזולת ואת חייו הנצחיים של הזולת, מידה במידה, הוא גם נוחל כבוד וחיים.
לכן נקרא הצדקה.
למה?
כי כתוב באיזה ספר, נראה לי לכתוב מאוד נראה לי, שבזה שהוא עושה צדקה, הוא מרים את הכבוד של השני, כן? לכן הוא בצדק, הוא מרים את הבנם כאילו, כמו שאמרת, את ה... איך אומרים את זה, האישיות שלו, היא נחשבת בעיניך, ואתה מעלה אותה בצורה שאתה נותן לו איזה משהו, לא יודע מה, כן? וככה הוא ירגיש כאילו כמו כולם, לא פחות מזה. וזאת אומרת, גם הכבוד, הפנת הכבוד, נגיד הכוח הרוחני של זה, נהיה יותר במקום שלו. לכן נקרא צדקה, כאילו, מה קשור לדקה? זה הקשר.
אתה נותן לו כבוד בחיים.
כן,
באותו הכבוד אתה מרים אותו. יפה, יפה. ככה אנחנו מחיים אנשים. ראית האדם שפוף? תן לו צדקה. תגלה לו את כבודו, תגלה לו את חייו. לכן מידה כנגד מידה, גם אתה מקבל כבוד וחיים. האם יש בן יעקב שלא רוצה להתקרב? בדייק, בן יעקב. יעקב הוא השורש של עם ישראל. כן. האם יש בן יעקב שלא רוצה באמת להתקרב לשם? הבעיה היא שעם כל הרצון, השם לא מדבר איתנו, לא נותן פידבק. זה יפה. זה יפה. כן. כן. זה, 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 זה באמת, אם היה לנו זמן, היינו קצת מבררים את העניין שלא מדבר איתנו. מה זאת אומרת שהשם מדבר או לא מדבר? אנחנו צריכים באמת לברר איך הקדוש ברוך הוא מדבר. יש הרבה דרכים, כן? הרבה דרכים. יש לו דרכים משונות לומר שהוא אוהב אותנו.
מאוד.
כן. לזהות את הדיבור האלוקי, זה סוגיה בפני עצמה, בהחלט. אם השם לא מדבר איתנו, זו באמת בעיה, אבל אני כופר מן היסוד, במחשבה, כמובן, לא באמונה. יעקב לא, כן? יעקב השואל פה, הוא לא חלילה חס ושלום לא מאמין בזה, אבל לפחות זו שאלה שהוא שואל. אני כמובן כופר בזה מעומק הלב, שהקדוש ברוך הוא לא מדבר איתנו, רק צריכים לדעת, כן? באיזה אופנים ואיזה רוצים. אם אנחנו מצפים שהוא ידבר איתנו דווקא באופן שהוא דיבר עם משה רבינו, יכול להיות שמדרגת הנבואה הזו לא קיימת היום. אבל יש הרבה דרכים, הרבה דרכים. אפשר לדבר איתנו דרך המציאות, דרך מאורעות המציאות. אפשר לתפוס את הקדוש ברוך הוא על חם, על כל צעד ושעל. בכל אופן, זה בהזדמנות אחרת אולי. פעם באה אפשר לשאול את השאלה הזו, תתייחס אליה יותר בהרחבה. רק נגמור בקריאה את ה... נחזור בקריאה שוב למה שלמדנו כעת. גדולה צדקה שמנחלת כבוד וחיים נושא, שנאמר רודף צדקה וחסד, ימצא חיים צדקה וכבוד, כן? ובניסוח בדף, גדולה צדקה שמנחלת כבוד וחיים נושא, כי הכבוד יינתן לזולת, כן? מתי? כאשר הפעולה מבליטה ערך שהוא בעל חשיבות, עד שאמרו איזו מכובד המכבד את הבריות, כן? זאת אומרת, למה המכבד את הבריות הוא מכובד? למה? כי למה הוא מכבד את הבריות? כי הוא מזהה ומגלה בזולת ערך, נכון? שכאשר מכבד את הבריות עושה כן מצד מה? מצד שמבחין בצלם אלוקים שבהם. אם כן הרואה, מי שרואה את הפעולה הזו של פלוני שמכבד את חברו, אז אם כן הרואה מתרשם לאמור, זה הנותן ראוי לכבוד. למה? בשכר מה? בשכר שהוא מבחין את עיקר כבוד זולתו ומכבדו. וכן, כשעושה צדקה עושה כן מצד שחפץ בקיום הזולת וישועתו, ואין לך ערך גדול מזה, ולכן הוא ראוי לכבוד. ומהכבוד הזה עצמו צומחים החיים, כן? כבוד וחיים. מהכבוד הזה צומחים החיים. איזה חיים? איזה חיים? חיי הנצח. זאת אומרת, רק אדם שמזהה את נקודת הכבוד, כן? האלוקי, הכבוד האנושי בעצמו, הכבוד בזולת, הוא יכול להיכנס בשערי החיים הנצחיים. מזה עצמו, מהכבוד הזה עצמו, נקודת הכבוד היא בעצם גרעין החיים הנצחיים. ומהכבוד הזה עצמו צומחים החיים, כלומר, חיי הנצח, ולכן זוכה לשניהם חיים וכבוד. טוב, נעצור כאן.